בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 1 באפריל, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלה צמחה יוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אלו ימים של שינוי, ליתר דיוק אלו ימים של שינויים. יש שינוי אחד ברחוב, מראות שלא ראינו מאז 7 באוקטובר. הפגנות גדולות, הפגנות סוערות שהתרחשו בתל אביב ובירושלים. והשינוי הזה הגיע בעקבות שינוי אחר, שינוי בטון של מתי משפחות החטופים, בעיקר של קבוצה גדולה של משפחות שעדיין מחכות לשחרור של יקיריהם שמוחזקים כמעט חצי שנה בעזה.
כבר 176 יום, 4,224 שעות, שומעת את לירי שלי צועקת, אמא, הצילו, אמא, הוא פוגע בי, אמא, 176 יום. שאני לא עוצמת עין מהמחשבות והפחד על מה שליר ושאר החטופים עוברים. 176 יום, 4,224 שעות שהחטופים נמצאים בגיהנום.
ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהפקרת את בני משפחותינו ב7 באוקטובר, ואחרי 176 ימים שבהם לא הבאת עסקה, ומכיוון שאתה עושה כל הזמן בתרפוד עסקה, הבנו שאתה המכשול לעסקה. אתה המכשול לעסקה.
והשינוי הזה במטה הגיע בין היתר בגלל עוד שינוי אחר. שינוי בטון שנשמע בחדר הקבינט. אצל שרים ואנשי מקצוע שטוענים עכשיו שאפשר לעשות יותר, שאפשר לעשות אחרת, שצריך לעשות יותר ולעשות אחרת. הסנטימנט הזה הוביל אתמול בערב לתגובה של ראש הממשלה נתניהו.
אני מבקש להגיד לכם, שהמצוקה והכאב של משפחות החטופים, המצוקה והכאב שלהם מפלחים את ליבי. אני חושב שהם מפלחים את לב כולנו. קשה לדמיין את היסורים של המשפחות שדואגים לגורל יקיריהם, יסורים של חוסר ידיעה ושל דאגה אין קץ. יקיריהם הם יקירנו, החטופים והחטופות. מי שאומר שאני לא עושה הכל כדי להחזיר את חטופינו, טועה ומתה. ומי שיודע את האמת, ועדיין חוזר על השקר הזה, גורם לצער מיותר למשפחות החטופים. האמת היא שבזמן שישראל הגמישה עמדות במסע ומתן, חמאס מקשיח עמדות.
וכל השינויים האלה יכולים בתורם להוביל לעוד שינוי אחד, שינוי במלחמה. שינוי באופן שבו ישראל נלחמת בחמאס בעזה, ושינוי באופן שבו ישראל נוסעת ונותנת עם חמאס בשיחות בקטר. ובקהיר. אז הפעם אנחנו עם כתבותינו מיכל פעילן ודנה וייס על השינויים שקורים בימים האלה, השינוי שקורה במשפחות החטופים והשינוי שקורה בקבינט המדיני-ביטחוני. שלום מיכל.
שלום אלעד.
במתי המשפחות קבוצה גדולה של משפחות חטופים הודיעו שמעכשיו הן משנות כיוון, משנות אסטרטגיה. מה זה אומר?
קודם כל, הדבר הכי משמעותי זה אותן הצרות שראינו בחצי שנה האחרונה בחיקר החטופים במוצאי השבת, שמה שבדרך כלל ראינו שם זה שירים, נאומים, הרבה סרטונים, ובעיקר משפחות שבוכות ומתחננות שיחזירו להם את הילדים. אז השינוי הראשון שנראה זה בקו הזה, זאת אומרת לא עוד עומדים בכיכר ומתחננים, אלא בואו ניקח את הציטוט הישיר שלהם, מבהירים את הרחובות, זאת אומרת יוצאים החוצה, מפגינים, חוסמים כבישים, עולים לכנסת, מגיעים לבית של ראש הממשלה, ובעיקר גם מדובר על הטון, טון הדברים. שוב, אם עד עכשיו ראינו, זה היה מנעד, בין תכנונים לניסיון לחבק, לדרישה, עכשיו זה הרבה יותר מאשים, הרבה יותר כועס, הרבה יותר זוהם.
ובטון החדש הזה, מה הדרישה בעצם?
הדרישה היא ברורה, הדרישה היא עסקה עכשיו. זו הדרישה. והם, כרגע התחושה שלהם, זה שנתניהו עוצר את זה.
אבל אני מנסה להבין משהו, מיכל, במתה, מדברים עכשיו על שינוי כיוון, מדברים במונחים של להבעיר את המדינה, לנקוט בקו יותר תקיף נגד הממשלה, שמענו אישית גם כלפי נתניהו, אבל אם נחזור לתחילת הדרך של המתה, בחירה ברונן צור, שהוא יועץ תקשורת, עבד בין היתר עם בני גנץ, בחירה בו כמנהל המתה, כאיש שהפך במידה רבה לפנים של המאבק בזמנו. הוא אחד האופוזיציונרים הכי תקיפים של נתניהו. אז זה לא אותו דבר? זה לא לבחור בדרך לעומתית לממשלה ולראש הממשלה?
אין פה בחירה. בתחילת הדרך הגיע חיים רובינשטיין, הקים את מתה משפחות החטופים, כי באמת היה איזה כאוס גדול, המון משפחות שרצו תשובות, שהיו צריכות להתנהל מן התקשורת ולא ידעו מה לעשות, הוא עשה את זה בהתנדבות, וגייס הרבה הרבה גורמים אזרחיים, ויועצי תקשורת וחברות פרסום שהתגייסו לעניין הזה, רונן צור גייס את עצמו לתוך האירוע הזה, זאת אומרת זה לא שהמשפחות עשו הצבעה ובחרו בו, ובאמת שוב, בתחילת הדרך אתה חייב להבין, הרי זה אסופה של אנשים שהם אזרחים, הם לא מבינים פוליטיקה, הם לא מבינים תקשורת, כל מה שהם רצו זה שמישהו יראה להם את הדרך, ויגיד להם צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, רק שיחזירו להם את הילדים שלהם. ולאט לאט הרבה ביקורת שהגיעה מצד ראש הממשלה, מצד בערכת הפוליטית נגד רונן צור, ועל כך שהוא נתפס בעיני רבים כגורם מתקופת המחאה, שמעוניין בהפלת הממשלה, בהפלתו של נתניהו, ולכן תפטפו כל הזמן למשפחות, שכל עוד רונן שם, התפיסה של המשפחות תהיה כשמאל, כקבוצה שמעוניינת להפיל את נתניהו, והמשפחות באמת היה להם חשש אמיתי, שרונן מסמן אותם כלא לגיטימיים, ובסופו של דבר, רונן באמת עוזב את המתה, ומגיע דניאל קוגן.
זהו, ושווה להגיד שאנחנו לא מדברים כאן סתם על שינוי פרסונלי, כי המעבר מרונן צור לדניאל קוגן, הוא ביטא גם שינוי בקו של מתי המשפחות, רחוק יותר מהתדמית הזו שאת מתארת שדווקא, או את יודעת מה, אולי גם הודבקה למתה בתקופה של רונן צור.
מאוד. הוא באופן ברור דיבר על זה שצריך להיות הרבה יותר מחבקים, קו הרבה יותר מכיל לנתניהו.
אני אקריא פה כמה משפטים שאולי ברגע הראשון זה לא יעבור לכם טוב בגרון, אבל אני אשמח שתחשבו על זה, למרות החרדה והפחד שאני נמצאת בו יום יום, כאבא, אמא, אחות, אסור לי לרגע להתייאש, ולכן אני פונה מכאן לראש הממשלה נתניהו, תגיע בבקשה להסכם, אל תוותר, כי אתה מעולם לא ויתרת. מבחינתו, הוא אומר, איך אני יכול להשיג את ליטרת הבשר שלי באירוע של החטופים? ואנחנו צריכים לגרום לו לאינסנטיב לכך שהחזרת החטופים זה גם משהו שהוא יכול להרוויח ממנו.
אני יכולה לומר לך שאני יודעת ממשפחות שממש אמרו להם בצורה ברורה, למשל לפני שבועיים, שזה היה אולי מוצאי שבת הכי קריטיים אז, זו הייתה התחושה אז, כן? לקראת עסקה שמתגבשת, זה ממש הרגיש של, הנה אם עכשיו לוחצים אז זה קורה, זה המאני טיים, והיו הרבה משפחות שבעצרת, באותה עצרת, רצו כבר אז לצאת ולצוק ולצאת להפגין ולחסום את הכבישים, ונאמר להם שצריך להישאר בכיכר ולא לעשות רעש ולא לעשות בלגן, וגם הנאומים היו נאומים מאוד פייסניים, זאת אומרת, היה קו מאוד מאוד ברור, וגם זה הביא למחלוקת מאוד גדולה, זאת אומרת, הרבה משפחות שהיה להם קשה עם הקו הזה של קוגן, שניסה להשאיר את הטון היותר רגוע ומחבק, וגם הוא, אחרי יסכמות, עזב.
ומי החליף אותו?
אף אחד. זאת אומרת, יש בסוף במתה יש הרבה גורמים שמתנדבים ומייעצים, אבל אין עכשיו איזשהו ראש מתה אסטרטגי. אני יכולה לומר לך שלמשל, מה שראינו במוצאי שבת, ההחלטה של המשפחות לפרק את העצרת ולקרוא לכולם לצאת לרחובות להפגין, זה פשוט קבוצה מאוד מאוד גדולה של משפחות שעשו הצבעה והחליטו יחד מה הצעד הבא, והם כרגע מתנהלים בצורה הזו.
אז תסבירי לי, למה השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו קרה דווקא עכשיו?
קודם כל, אני חושבת שיש במשמעות מאוד גדולה לעדות המצמררת של עמית סוסנה. לא שלמישהו היה איזשהו ספק על מה שקורה שם בשבי, אבל אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שבאמת חטופה שחזרה תיארה בצורה כל כך מפורטת וקשה, שאי אפשר היה להמשיך ולאטום את האוזניים. הדבר השני והמשמעותי זה עניין הפגרה, היציאה של הכנסת לפגרה, שאני יודעת שהרגיזה מאוד את משפחות החטופים, גם אם יש מי שטוען שהיציאה הזו לפגרה היא רק עניין של נראות, וזה לא משפיע על ההחלטות של המלחמה, בסוף יש פה משפחות שכבר כמעט חצי שנה, הילדים שלהם נמצאים בשבי, ולראות את נבחרי הציבור יוצאים לפגרה, לא צריך להסביר הרבה כמה הדבר הזה מכעיס ומרגיז. ולזה מצטרף גם הדיווח של דנה וייס על השינוי בעמדה של שרי הליכוד לגבי עסקת החטופים, שכרגע מדובר על זה שכל השרים מלבד גלנט וראש הממשלה למעשה מביאים תמיכה בהתגמשות מול חמאס, ואני חושבת שזה בעצם פעם ראשונה שמשפחות ממש רואות את זה שחור על גבי לבן, שאומרים להם בשלו התנאים לעסקה, אבל יש כאן מישהו שעוצר אותה, וכל הדבר הזה מצטרף ביחד לעובדה שאנחנו אוטוטו בחצי שנה שבה המשפחות האלה פשוט עבודות.
תשמעי, זה מאוד מובן. אי אפשר בכלל לדמיין את המציאות שהמשפחות האלה חיות בה, ובסוף כולן רוצות את יקיריהן בבית. השאלה והדיון הוא על איך, על הדרך. ואני תוהה עד כמה יש חיבור מאורגן מוסדר עם קבוצות אחרות שראינו ברחובות, גם אתמול, גם במוצאי שבת, אותן קבוצות של מפגינים נגד הממשלה, אחים לנשק שהפגינו אתמול במאה שערים, הייטקיסטים, מחאת קפלן. אני יכול לנחש שגם למחות לצידן או יחד איתן, זו החלטה שהובילה לפיצול מסוים בין משפחות החטופים בכל מה שקשור לדרך.
כן. במוצאי שבת, אני יכולה לומר לך, שהייתה החלטה, שוב, של רוב המשפחות, שסוגרים את העצרת, יוצאים להבעיר את הרחובות, אבל היה חלק גדול מהמשפחות, שאמרו בואו נצטרף להפגנה בשער בגין, ההפגנה של אחים לנשק, של מפגינים מקפלן שרוצים גם להפיל את הממשלה, והיו כאלה שלא רצו לקחת חלק בהפגנה הזו, כי אמרו זה ימתג אותנו, כמחאה פוליטית, ואנחנו רוצים להמשיך ולמשוך את שער העם, והחליטו שהם צועדים להפגין בדיזינגוף. אז מוצאי שבת הייתה קבוצה מאוד גדולה של משפחות שלחו לשער בגין, וקבוצה מאוד גדולה של משפחות שלחו להפגין בדיזינגוף. אז כן, הפיצול הזה מורגש גם פיזית, אבל בסופו של דבר, בסוף הערב, הם כולם חוזרים לכיכר, למטה המשפחות שמה, ויושבים ביחד ומדנים על הצעד הבא. גם ההפגנה שאתמול בערב, מחוץ לכנסת, אז יש משפחות שהחליטו שהן לא מגיעות להפגנה הזו, כי יש שם גם קריאות להפלת הממשלה, והן לא מתחברות לקריאות האלה.
אני לא חושבת שהחלפת ראש הממשלה עכשיו זה מה שיקדם ויעזור לבן שלי לחזור הביתה. לצאת לבחירות עכשיו זה לדחוק הצידה את הדבר שהכי בהול, וזה להחזיר את החטופים הביתה. לא, אני לא בעד בחירות. חשוב לי להגיד שיש המון משפחות שלא תומכות בדרך הזו. חלק מהעניין
הוא... יש משפחות שהחליטו שעכשיו המטרה היא להיות בחוץ ולצעוק. ואם מי שבא לצעוק איתך זה אנשים שצועקים גם להפלת הממשלה, אז שיצעקו גם את זה. אבל שצריך אנשים ברחובות כדי שנושא החטופים יישאר על סדר היום.
זהו, שהמטרה היא להשאיר את הנושא הזה על סדר היום, אבל בסוף המטרה היא לשכנע קומץ של אנשים שהם אלו שהאצבעות שלהם דרושות כדי להצביע על עסקה, לכשתגיע עסקה כזו. וגם שם, אצל אותם אנשים שהאצבעות האלה שייכות להם, גם שם קורה עכשיו שינוי. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
דנה וייס, שלום.
שלום אלעד.
שינוי הכיוון שאנחנו עדים לו בקרב משפחות חטופים, איך הוא מתקבל בקבינט, איך הוא מתקבל בסביבת ראש הממשלה?
תלוי את מי שואלים, שזאת התשובה בערך שאני אומרת בכל החודשים האלה, אבל אני אקח אותך דווקא לדברים שאמר שר החוץ האמריקני בלינקן למשפחות החטופים, והוא אמר להם, תמשיכו בלחץ, כי הלחץ שלכם הוא משמעותי. אותם פוליטיקאים שבאים ואומרים שהעליית המדרגה או ההסלמה היא שפוגעת בחטופים, אני שמעתי רק על הקבינט האחרון ביום חמישי, הקבינט המורחב שבו מרבית שרי הליכוד הפתיעו, והיו מאוד נחרצים בצורך להגיע לעסקה, אני שמעתי משרי ליכוד עצמם, שהעובדה שהעדויות של עמית סוסנה, ושל אותו מחבל נוחבה שמדבר על העבירות מין שהוא ביצע, והעובדה שבעצם גם החטופות עלו קליק אחד, וכבר באמת סיפרו מה קרה שם בשבי, הדבר הזה משפיע גם על שרי הקבינט, מכיוון שכשזה מפורסם בחוץ, הם יודעים את האינפורמציה, אבל כשזה מפורסם בחוץ, זה נוגע לבייס שלהם, זה נוגע לסנטימנט, והם עצמם זזים יותר לעבר עסקה, ולכן רק כשהם מדברים, החטופות והחטופים עם כל הקושי שבדבר, הם מייצרים לחץ.
אוקיי, אז את מתארת פה שינוי שקרה לא רק אצל משפחות החטופים, אלא גם בתוך הקבינט. קבינט שבאופן כללי נע עכשיו יותר לעבר הצורך הדחוף בעסקה. וכשאנחנו מדברים על עסקה, על מה אנחנו מדברים כרגע?
בואו נדבר על זה. יש שלושה נושאים למסע ומתן. הנושא אחד זה הסיוע ההומניטרי, זה כבר הוכרע, בכיוון שישראל התמאמה בנושא של הסיוע ההומניטרי, העולם לא חיכה, והצניח לנו מעל הראש גם סיוע ההומניטרי, וגם פתח נמל בעזה, הנושא הזה ירד מסדר היום, אין שם מנופי לחץ. נותרו שני דברים מאוד משמעותיים. האחד זה שחרור האסירים בתמורה, או המחבלים בתמורה, לחטופים, מה שנקרא מפתחות השחרור. זה נושא אחד, והנושא השני זה פריסת הכוחות של צהל ברצועה, מול הדרישה של חמאס לפינוי מוחלט, ונושא שמאוד מעסיק את חמאס, חזרת התושבים, העקורים, מה שהם מכנים לצפון הרצועה. זה מאוד משמעותי, גם כי חמאס לא רוצה להיות חתום על נקבה, וגם כי חמאס רוצה להראות שם משילות, ורוצה לשחרר את הלחץ שיש עליו מבחינת העקורים בדרום. אלה הדברים שנמצאים על השולחן.
אז בדיוק אתמול אנחנו שמענו את ראש הממשלה אומר שאי אפשר לקבל את הדרישות של חמאס, שלקבלה שלהן יהיו השלכות מבצעיות. הוא דיבר בעיקר על נסיגה של צהל ממוקדים ברצועה, שבהם עדיין יש נוכחות פיזית, והוא דיבר גם על חזרה מסיבית של תושבים לצפון הרצועה. הוא אמר שפשוט אי אפשר לקבל את מה שחמאס דורש. והוא לא ממש לבד בגישה הזו שלו, כי גם שר הביטחון, לפי מה שדווח בימים האחרונים, גם הרמטכ"ל, חושבים שכרגע לפחות אין יותר מקום להתגמש אל מול הדרישות העיקשות של חמאס.
בוא ניקח את הרציונל של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל שלא רוצים ללכת פה בצורה מרחיבה. הם אומרים, אם אנחנו נאפשר חזרה סיטונאית של תושבים לצפון הרצועה, ובעצם נוציא את הנקז, את היכולת של צהל לבחור מי עולה ולוודא שלא עולים שם מחבלים, אנחנו מחרסמים בהישגי המלחמה, ופוגעים במטרה שהוצבה לנו, וזה לפגוע ביכולת הצבאית והשלטונית של חמאס. באים האחרים ואומרים, בואו נלך יותר רחוק, א', כי זה הפיך, ב', כי זאת ההזדמנות כמעט האחרונה להוציא את החטופים, וג', כי ממילא בשטח לא הקמנו חלופה. זה לא שבנינו חלופה לחמאס, זה לא שבארבעת החודשים האלה עשינו מעשה מדיני, ודאגנו ליום שאחרי, והלכנו וחיזקנו את האפשרות הפלסטינית האחרת שמטרידה את חמאס. זאת אומרת, ההתנגדות הזאת ללכת לפשרות,
ההתעקשות הזאת להגיד, בואו נלמד את החמאס ונראה לו שאנחנו מנהלים מסע ומתן קשוח, פוגשת גם חידלון בכל מה שקשור לקומה המדינית של המערכה. אז מה זה משנה אם יחזרו תושבים לצפון הרצועה? זה לא שייצרנו שם מציאות אחרת. לא בנינו אלטרנטיבה לחמאס, וגם היום יש שם באיזשהו מובן שליטה של חמאס. ולכן זה האירוע שסביבו מתלבטים, זה האירוע שסביבו נמצאת המחלוקת, ולכן הציטוט הזה שלא יוצא לי מהראש שהבאנו ביום שישי, באולפן שישי, שאומר לי גורם בקי מאוד בכל המהלכים האלה, אנחנו צריכים לצורך העניין בגלל הצנזורה להשתמש בכל המונחים האלה, אם משפחות החטופים היו יודעות על מה הפער, בחלק מהדברים הם היו מתפוצצות.
אוקיי, אז אני מבין את הוויכוח, כלומר את הטענה מצד אחד שנסיגה של צהל וחזרה של תושבים לצפון הרצועה, זה עניין זמני, הפיך, ישראל יכולה להתמודד איתו בעתיד, הוא לא יפגע בטווח הארוך במטרות המלחמה. מהצד השני, הטענה שהדבר הזה לא רק יפגע מבצעית, ואולי באופן בלתי הפיך, אלא גם ינטרל מנופי לחץ ישראלים לקראת עסקה העתידית. וזה הרי דנה לא הנושא היחיד ששנוי במחלוקת, נסיגה של צהל וחזרה של תושבים לצפון הרצועה, אמרת שיש עוד נושא שהוא רלוונטי היום, אז מה לגבי המפתח, מה לגבי מספר האסירים שישוחררו עבור כל חטוף ישראלי שישוחרר?
לגבי המפתחות, מה שאנחנו אומרים, הצעה אמריקנית משופרת, כבר פרסמנו בשבוע שעבר, שישראל הייתה מוכנה ללכת להצעה האמריקנית, ולמעשה להכפיל את ההצעה הראשונית שלה. אם לפי הפרסומים הזרים, חמאס דורש 950 אסירים בתמורה ל-40 החטופים, במפתחות שונים, עם כ-100 אסירים שמרצים מאסר עולם, ועם זכות לבחור את אותם אסירים, אז ישראל כבר פורסם, הייתה מוכנה כמעט להכפיל את ההסכמה הראשונית שלה ל-400 ולהגיע ל-700. כן וטו, לא וטו, זה דיון שכמעט ולא מתנהל, כי זה מתנהל כשכולנו זוכרים את המספר של 1027, שבנימין נתניהו היה מוכן לשחרר עבור חייל אחד גלעד שליט, ולכן נכון שזה יהיה קשה, וזה יהיה קשה לעיכול מבחינה ציבורית, וזה יהיה קשה לעיכול מבחינה פוליטית, אבל אני חושבת שמבינים שבסוף, אם זה יהיה עוד 20 מחבלים, לעומת חטופה אחת צעירה חיילת, שאנחנו מבינים מה עובר עליה, הציבור ידע לקבל את זה, ומקבלי ההחלטות גם. ולכן, זה הוויכוח המהותי, מה המחויבות של ישראל כלפי החטופים, איפה זה צריך להיות בסדר היום, והאם נכון לעשות מהלכים הפיכים, כדי לשחרר את החטופים, גם במחיר כבד מאוד של אובדן חיי חיילים בהמשך. איפה החובה המוסרית? זה דיון מוסרי, זה דיון ערכי, זה דיון אסטרטגי, וזה דיון מדיני.
אז מהמקום הזה שאת מדברת עליו, מאותו דיון מוסרי וערכי, קחי אותי לחדר הקבינט המדיני-ביטחוני, כי בסוף זה המקום שבו צריך לקבל החלטות ספציפיות, תכלס, לא רק לנהל דיונים על מוסר וערכים. וכשנותרו אותם שני מנופי לחץ, נוכחות צהל ברצועה יחד עם חזרה של תושבים לצפון, והמנוף השני הוא כמה אסירים ישוחררו. אז מגיעים גורמי המקצוע לקבינט, לשרים, ומה הם אומרים? שלמרות הפער בינינו לבין חמאס, יש על מה לדבר?
תראה, בשבוע שעבר כשהחמאס אמר לא להצעה האמריקנית המשופרת שישראל הייתה מוכנה ללכת איתה, התדרוכים שיצאו מישראל וגם מלשכת ראש הממשלה דיברו על זה ששוב החמאס מתבצר בעמדותיו, דורש הפסקה מוחלטת של הלחימה, דורש נסיגה מוחלטת של צהל מהרצועה, ואין על מה לדבר. ובכל זאת, גורמי המקצוע ובהם ראש המוסד, ואני בכוונה מדגישה את ראש המוסד, כי הוא זה שמוביל את המסע ומתן גם מבחינת ראש הממשלה, הגיע ביום רביעי לקבינט המלחמה, ואמר להם, תראו, להבנתי, יש אפשרות להתקדם לעסקה, או יש אפשרות לנסות ולהגיע לעסקה, גם בהסתמך על תשובת חמאס, שבעת הזו יש את התנאים הכי טובים, הכי אופטימליים, בכל זאת לנסות ולהגיע לעסקה, לפעימה ראשונה של שחרור 40 חטופים. בסופו של דבר, ראש הממשלה לא סיכם את הדיון, אבל נתן לראש השבק ולראש המוסד מנדט להתקדם, ועל סמך הקריאה של המציאות, הוחלט שתצא אותה משלחת, עם אותו מנדט.
תסבירי לי את העיסוק הזה שאנחנו שומעים עליו הרבה בימים האחרונים, על המנדט של המשלחת, על החבל שהמשלחת מקבלת מהקבינט. מה זה בעצם אומר?
השאלה הספציפית עכשיו נוגעת לחבל שיש לצוות המסע ומתן, להתגמש בנושא של חזרת התושבים לצפון הרצועה. יש הצעה אמריקנית משופרת שמדברת לפי פרסומים זרים על בערך 2,000 גברים שיחזרו מהיום ה-14 עם בידוק ישראלי. חמאס לא מוכן לשמוע את זה. חמאס רוצה שכולם יחזרו בלי נקז, בלי בדיקה ישראלית, ורוצה נסיגה של ישראל מהפרוסדור. זה מה שחמאס רוצה. גורמי המקצוע, אם זה ראש המוסד שמוביל את המסע ומתן, אבל גם ראש השבק, שהיה בשבוע שעבר בקהיר וכבר גישש, מאמינים שהם יכולים למצוא איזושהי נוסחת פשרה בין עמדת חמאס לבין העמדה האמריקנית. ראש המוסד אמר, זה יכול להיות שובר שוויון, וכאן הם מבקשים שיתנו להם עוד חבל, שלא יכבלו אותם במה שהוגדר כגבולות הגזרה, אלא שיגידו להם, אם אתם יושבים בחדר ומביאים לכם את ההצעה הזאת והזאת, תתנו אתם הצעה יותר רחבה, תלכו אתם מראש ולא תשמעו, תחזרו לישראל ותמשיכו הלאה, כי זה מבחינתם מבזבז זמן. אומר ראש המוסד, אומר ראש השבק, אנחנו צריכים עוד קצת. מה שיש לנו לא מספיק לנו, ואם תיתנו לנו עוד קצת, אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לפריצת דרך. בשורה התחתונה, ראש הממשלה החליט שהמשלחת יוצאת רק עם מה שניתן לה קודם, הוא לא מרחיב לה בעת הזו את המנדט, בסביבתו מסבירים ממילא יש להם עוד דרך, ולכן הם יוצאים עם המנדט הקודם. ואם הם ירצו להרחיב את המנדט, הם צריכים לחזור לישראל, צריך לכנס את הקבינט, צריך להתחיל את כל הדיון מחדש. כוכבית אחת בכל הסיפור הזה, יכול להיות שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שזו טכניקה של מסע ומתן, יכול להיות שראש המוסד יודע לגרום לדברים האלה לקרות דרך הצעות אמריקניות, אני לא פוסלת את הדבר הזה, אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח שמתנהל ולוקח זמן ואנרגיות בתוך הקבינט.
ומה זה אומר? שהצוותים המקצועיים יוצאים עם אופטימיות זהירה אולי, אבל גם עם מנדט מוגבל לשיחות שהם מנהלים בקטר או בקהיר, איך הדבר הזה משפיע על המסע ומתן? איפה אגב בכלל המגעים עומדים עכשיו?
המסע ומתן עכשיו נמצא בכך שגורמי המקצוע, גם ראש המוסד וגם ראש השבק, שניהם ביחד מבהירים את המסר הבא, יש כנראה הזדמנות, יש סיכוי אולי להגיע לפריצת דרך, צריך לעשות כל מאמץ, אבל בינתיים הזמן עובר, הזמן עובר, כל פעם לוקח זמן עד שמתכנס הקבינט, ולפני שבועיים ראינו שזה לא היה מספיק חשוב, כי היה פורים. אנחנו בהלוך ושוב, הלוך ושוב. אמר לי אחד מהאנשים שבקי בפרטים, גורם בכיר, הוא אמר, בעצם כשרוצים לנהל מסע ומתן, היה סביר והגיוני שיגידו לנו, לכו, תעשו מה שצריך, תשבו, תביאו עסקה, וכשתביאו עסקה, נתמודד איתה. נראה אם אנחנו יכולים לקבל אותה, נראה מה אנחנו צריכים להילחם עליו, אבל הסיטואציה, סיטואציה הפוכה אל עד. זה לא שאומרים להם, לכו תביאו עסקה, אלא אומרים להם על כל דבר, תלכו, תחזרו, נראה אם יש מנדט, מכנסים את קבינת המלחמה, לא תמיד זה מתאים בזמן, יש משברים פוליטיים, וככה עובר עוד שבוע ועוד שבוע, ואנחנו נמצאים היום 4 חודשים מתום הפעימה הראשונה. 4 חודשים, ואנחנו יודעים מה קורה בזמן הזה, אנחנו שומעים את העדויות של החטופים שחזרו, אנחנו רואים את ההודעות על עוד חטוף ועוד חטופה, שמתים ונרצחים, תוך כדי, וכל מי שאני מדברת איתו, משוכנע שאפשר היה לנהל את זה אחרת, והניהול הזה, בפרוצדורה כמו שאומרים, יש גם משמעות, 4 חודשים, זה זמן בלתי נתפס.
זה בלתי נתפס, כל יום שעובר הוא בלתי נתפס, אבל זה נשמע לי, תקני אותי אם אני טועה, שבסוף הקבינט עוד בכלל לא הגיע למקום שבו הוא מתווכח את הוויכוח הגדול של עסקה כן או לא, אלא זה נשמע לי שמתעסקים כרגע עדיין בפרוצדורה. כן מנדט מורחב למשלחת, אולי מנדט מצומצם, מה אורך החבל, בזה עוסקים.
אני חושבת שהוויכוח הוא יותר יסודי ועמוק, שהפרוצדורה מבטאת איזה עמדה עקרונית של ראש הממשלה, שפחות מעוניין בעסקה בעת הזו משני טעמים. האחת, מכיוון שבגדול התוכנית הגדולה שלו הייתה לעשות רק עסקה אחת, בסוף על כולם, ואז להתקדם ולעשות אותה אחרי רפיח, כי אז הוא יכול להכריז על אותו ניצחון מוחלט, לעשות את עסקת החטופים, לסגור את המערכה, ולהשאיר על המדף את האופציה להתקדמות לנורמליזציה עם סעודיה, זה לוח הזמנים המקורי שהוא ראה. דבר שני, נתניהו מבין שגם אם עכשיו מגיעים 40 חטופים בחיים, וזה באמת נס גדול שזה יקרה, אבל אם נגיע לנקודה הזו, זה לא פותר את הבעיה, כי יש 134 משפחות של חטופים, חלקם בחיים, חלקם לא בחיים, חיילים, גופות, כלומר הוא, לא, הוא משלם מחיר פוליטי מאוד מאוד כבד עבור עסקה עכשיו, אבל לא מקבל את הדיבידנד של להוריד את זה מסדר היום, ולקבל את ההישג הפוליטי, ויש גם טוענים שהעובדה ש... עסקת חטופים עכשיו, שאולי יכולה להביא לאיזשהו סוג של סגירת המלחמה, אם בהגליה או באיזשהו אירוע אחר, גם מקצרת את חיי הממשלה שלו, מכיוון שברור שגנץ ואיזנקוט ימהרו לצאת בהקשר הזה, לא יהיה להם את התירוץ שהם צריכים להישאר כדי לוודא שיש עסקת חטופים, זה יכול להצית את המחאה, וזה עלול גם להביא לסיטואציה, שהאמריקנים או הנסיבות לא יאפשרו את חידוש המערכה אחרי הפסקת אש ממושכת שכזו, ואז הוא לא יוכל להגיד שהוא הביא את הניצחון המוחלט.
אז מה כל הדבר הזה עושה לדינמיקה בתוך הקבינט? בין אם המצומצם או המורחב, זה יכול להסביר חלק מהשינוי שאנחנו רואים ואנחנו מדברים עליו?
יש פה חשדנות מאוד גדולה, כי יש ציר שנתניהו מנהל בעצמו עם ראש המוסד. לא שותפים לו שרי הקבינט, לא שותף לו שר הביטחון, לא בהכרח שותף לו ניצן אלון, ולא שותף לו גם ראש השבק, וגם האירוע הזה שהם לא באמת יודעים מה קורה שם עד הסוף, מאוד מטריד אותם. זה יכול להיות גם הסבר שאומרים, כן, תראו, נתניהו פשוט מנהל פה מסע ומתן מתוחכם, כמו שהוא אומר, רק אני יודע לנהל מסע ומתן מתוחכם, ואז מצד אחד הוא נותן מראית עין, שבו הוא הסמן הקיצוני, הוא לא מסכים, הוא עומד איתן, זה טוב לו פוליטית, זה טוב במסע ומתן, אבל בחדרי החדרים הוא סוגר עניינים עם ראש המוסד.
טוב, זו כוכבית חשובה, אנחנו לא באמת יודעים, אם יש כאן גרירת רגליים ומסמוס, או איזו טקטיקה מתוחכמת ויעילה של מסע ומתן. אנחנו לא חשופים לכל המידע. נתניהו עצמו אמר אתמול, שכל מי שטוען שהוא לא עושה הכל כדי להגיע לעסקה, טועה ומטעה. ובהיבט הזה חשוב לזכור עוד דבר, שלכל עסקה יש שני צדדים, ואולי ישראל באמת לא עושה מספיק. אבל גם אם כן, זה לא ישנה לחלוטין את התמונה, כל עוד חמאס לא באמת מעוניין לסגור עסקה.
תראה, התשובה חייבת לעבור דרך האמת האחת הברורה והכואבת, גם עכשיו, חמאס באופן רשמי, וגם ממה שרואים כאן בישראל, לא ממהר לעסקה, סינואר לא ממהר לעסקה, אבל, נכון לעכשיו, אם תבוא עסקה משמעותית על השולחן, אם תהיה הזדמנות לעסקה בנסיבות שנוצרו בקונסטלציה הפוליטית, אני לא רואה מצב שגלנט יתנגד לה, שהרמטכ"ל יתנגד לה, ובטח ובטח ראש הממשלה. בגלל הוויכוח הציבורי הזה, בגלל שמה שקורה בתוך הקבינט יוצא החוצה, בגלל שאנחנו רואים את המחויבות ואת ההתעקשות של ראש המוסד וראש השבק להבהיר לנו שהם חושבים שיש הזדמנות ושהם עושים כל מאמץ כדי להביא את ההזדמנות הזאת, אני לא רואה מצב שראש הממשלה יוכל לטרפד את העסקה בשלב הזה. גם בפעם הקודמת, בפעימה של שחרור הנשים והילדים, אני מזכירה לך, היה שלב שבו, שראש הממשלה ושר הביטחון והרצי הלוי היו יותר מסויגים בעסקה, לקח עוד שבוע ובסוף הייתה עסקה. היה שם בני גנץ שדפק על השולחן, והיה שם ראש המוסד שדפק על השולחן, ואנשים דפקו על השולחן והייתה עסקה. ולכן, בשורה התחתונה, אם באמת לחץ של המתווכות, לחץ אמריקני, גמישות ישראלית, נכונות לא לוותר של הנושאים ונותנים, יביאו את חמאס ואת סינואר להסכמה לעסקה, גם אם יהיו למחירים מאוד מאוד כבדים, אני מתקשה לראות סיטואציה שבה היא לא תעבור.
דנה וייס, תודה.
תודה.
ותודה למיכל פעילן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.